Erech Gisha Shelanu, the Asugya Bedaf, Yurtat Amaralef, Sugya Shoseket, Bimachloket, Beit Shammai, Beit Hillel, Hamishar Lakriv Korbanot, Biyamtov, Gam Korbanot Shechlimotam, Gam Korbanot Shechlimotam. Bacharti Dafka Ba Gisha Zahar, Ba Knisa Zahar, Kedei Lachnis Otan Lutoch Asugya, Bu Kamuvan, היסודות שנבנה בשבוע הבא, אני אקח איזה שבוע להקדיש לנושא של אוכל נפש, היסודות האלו הם יסודות שמתחלחלות בכל המסכתא. כמעט ואין דף, אין פרק שאתה לא צריך לדעת, ראשון, שני, שלישי, כן, אני גם רביעי, יש לזה, הוא מלא ומתחלחל בכל המסכתא. אוקיי, הדין של אוכל נפש בא מהפסוק. התורה כותבת בפרשת בו, כל המלאכה לא תעשו, אך אשר יאכל אוכל נפש, הוא לבדו יעשה לכם. תזכרו את זה, כי יש ראשון שיבוא ויספק מקור אחר, שזה תופעה מאוד מעניינת ומאוד נדירה, שראשונים מחדשים מקורות שאינם מופיעים בגמרות ובחז"ל. אוקיי. המשנה מפורסמת במגילה דף ז' עמוד ב', אין בין, אחת מהמשניות המקורות, אין בין שבת ליום טוב, אלא שזה מותר באוכל נפש, וזה אסור באוכל נפש, וזה דבר שמפריד בין שבת לבין יום טוב, וכמובן, ברקע עומד שם הקשר בין שבת ליום טוב. ככל שנבין היתר אוכל נפש בדרך X, אז יהיה יותר טכני ופחות הבדל בין שבת ליום טוב. ככל שנבין היתר אוכל נפש בדרך Y, אז יש יותר הבדל בין שבת ליום טוב, ונפקא מינה כמובן לא רק מחשבתית, אלא גם כן הלכתית. ככל שאני משווה בין שבת ליום טוב, אז אני מערב ומאחד את הקדישות, ואני סובר הקדישה אחת. ככל שאני רואה הבדל יסודי בין שבת ליום טוב, ההבדל הזה מתבטא בהיתר המיוחד של אוכל נפש, ולא סתם היתר טכני, השבת ויום טוב הופכות להיות חוויות שונות. ככל שהחוויות שונות, אז קשה יותר לאחד את הקדישה. אז ברור שהשאלה הזו, קדישה או לא קדישה, כמובן, מי שלומד את הסוגיה של הקדישה, הוא צריך להחליט מה זה קדישה אחת, הקדישה, האיסור, הנולד, אבל פחות או יותר הנושא הזה מאוד מאוד קשור מחשבתי וגם הלכתי. כמובן, מאוד מאוד קל בסוגיה, רק להגיד שהשאלה הכללית המנחה, האם היתר אוכל נפש דוחה או היתר אוכל נפש מתיר. מלשון הוצחה בתוכייה, דבר שכבר היינו בשיטת מי זוכר מה שלמדנו לפני שבוע, איזה ראשון כבר בישר לנו שמלאכת אוכל נפש אינה דוחה, אלא מלאכת אוכל נפש הותרה, ומילא מגיעה למסקנה מאוד מעניינת? הר"ן. הר"ן סובר שעקרוני ריבוי בשיעורים אסור בשבת מן התורה, מול הרשב"א. אם ריבוי בשיעורים אסור בשבת, הגמרא בערבין, הגמרא בשבת, במנחות, למה מותר בביצה דף י"ז עמוד א' להרבות בשיעורים אם עלה אישה נחתום? הר"ן הר"ן כי אוכל נפש הוא מתיר, הוא לא דוחה, ומילא כל המלאכה היא נחשבת מלאכה מותרת. אבל אנחנו ננסה לחפור קצת יותר. לא רק להגיד, זה איזי, זה ככה הדרך הקלה לבד את הרחות של דחויה. אנחנו באמת נחתור ונחפור מה בעצם נאמר, מה הופיע יותר, אם זה מתחיל למה, איך מגדירים אותו. וכמובן, האחידות פה מתחיל דווקא יצחק עם קריפטונייט, כן? והנה, מסיר במה נגיע אלינו. אז דווקא עם קריפטונייט, כן? כי התורה מציגה את היתר כהיתר גורף, היתר מקיף. כל שלומדים מסכת ביצה וגם מסכת שבת, רואים הרבה הרבה חומרות. אי אפשר לעשות זה ביום טוב, אי אפשר לעשות זה ביום טוב, אי אפשר לעשות זה ביום טוב. חשבתי שמותר לעשות הכל, כן? זה אוכל. אז אנחנו נעבור לא היום על כולם, ויש הרבה הרבה מקרים בש"ס, בעיקר בביצה וגם בשבת, שאסור ביום טוב. גם אם זה עבודת אוכל. מרץ השם, תחנה הבאה שלנו, לפני שנגיע לדף י"ד, היא מה הדין של מתוך. האם אפשר לבצע פעולות גם כשאינם קשורות לאוכל? אבל כאן יש מצב הפוך, שגם כשאני עוסק באוכל זה אסור. אז הראשונים נאלצים להסביר את הצמצום. למה הכיף מצמצם? אם יש כאן היתר גורף לאוכל, הכל צריך להיות מותר. אז מה פתאום שיש איסורים? ויש שתי מחנות, מחנה של רש"י ותוספות, ומחנה של רמב"ן ותלמידיו, וכל מחנה מסביר את האיסורים, את הצמצום, בדרך אחרת. וההסברים האלו מובילים אותנו לקראת הבנה יותר עמוקה, יותר מחודדת, יותר ככה רזולוציה, יותר מדויקת, מה היתר ולמה המקרים האלו אסורים. זאת הדרמה הגדולה של הסוגיה, איך להסביר את המקרים, איך להסביר את את ההגבלות, את המגבלות, וכמובן עם החידוש הפצצה של הרמב"ן, שמייצר מקור נוסף להתר אכול נפש שלא קיים בחז"ל. אוקיי. המוקד הוא דווקא תחילת פרק שלישי. המוקד, זאת אומרת, בתחילת פרק שלישי, יש משנה די מפורשת על דברים האסורים בים טוב. תן לי שנייה שוב פעם להתארגן. אוקיי. המשנה בתחילת פרק שלישי, המשנה מספר לנו על איסור צידה. זו הפתיחה המפורסמת של הפרק שלישי, אין צדים דגים מן הביברים. דווקא לפני 13 שנה, אני חושב, למדנו ביצה פעם האחרונה, בתחלנו פרק שלישי, כי זו כניסה מאוד מאוד טבעית לעולם של אוכל נפש. המשנה הראשונה, אין צדים דגים מן הביברים, אדם צד דגים כדי לאכול אותם. הרי זה אוכל נפש, ולמה צידה אסורה? אז זו השאלה במקום מתייחס לשאלה הזאת, שאלה אי אפשר להכיש אותה, אי אפשר להתעלם ממנו. רש"י טוען אף אגב דשחיטה ואפייה ובישור מאבות מלאכות והותרו, הרי גם צידה צריך להיות מותר, תמה משום דאי אפשר מערב יום טוב. מלאכות האלו אי אפשר לבצע אותה מערב יום טוב. מי שישחט בשר מערב יום טוב, הבשר יתקלקל. שחיטה חי שמחמת בשרה. רש"י לא מתייחס לפת, אבל בכיוון שלו אשר גם אפשר לאכול את הפת מערב יום טוב. אבל מרש"י אפשר לומר שגם הפת יתקלקל, שגם הפת לא יהיה טרי. ממילא לפי רש"י, רש"י טוען שהכל מותר, חוץ ממה שאפשר לעשות מערב יום טוב. דבר שאפשר לעשות מערב יום טוב אסור, וכמובן צידת דגים אפשר לעשות מערב יום טוב, כי הדג לא יתקלקל. כמובן, לפי רש"י, הפיצול הזה בין דבר שאפשר לדבר שאי אפשר, ודבר שאפשר מערב יום טוב אסור ואי אפשר מערב יום טוב מותר, כגון שחיטה ואפייה, זה מקביל להבדל אחר שראינו בין מכשירים. בגמרא בביצה חפכה, צריכים להכיר קצת את הגמרות הבסיסיות, היום נקרא איזה 10 גמרות, אז כדאי לעקוב אחריהן בטקסט. בדף חפכה עמוד ב', יש גמרא שגם מופיע במגילה, מחלוק בתנא קמא וביהודה, ונדבר על הדין של מכשירין. היום נתמקד באיסור הבסיסי, אבל נגיע גם למכשירין. ראית הגמרא דרש רב חסדא ויתימא, זה טוב, נתחיל באמצע. אין בין יום טוב לשבת אל אוכל נפש בלבד, וידם מתיר אף מכשירי אוכל נפש. חכמים מתירים רק את הפעולה הבסיסית הגרעינית של אפייה ובישול, וזה גם מתיר להביא את הסכין, להביא את האש, להביא דברים שהם מכשירים. אנחנו נצטרך למדוד את ההבדל בין מתוך לבין מכשירים. כי אם אני מתיר מדין מתוך, אז הכל צריך להיות מותר. אז מה הקו, מה הגבול בין מתוך לבין מכשירים? מתוך שהותר לצורך אוכל נפש, הותר נמי שלא לצורך אוכל נפש. נצטרך לקבוע כאן גבולות. היום לא נקבע גבולות, אז צריכים לקבוע גבולות. או למשל אחר, גם אם אני אוסר איזה פעולה, הוא לא נכנס בתוך היתר של אוכל נפש, למה אני לא מתיר אותו מדין מכשירים? טוב, אסור לצד דגים כי הוא לא מותר מדין אוכל נפש, אבל למה הוא לא מותר מדין מכשירים? אם אני מתיר מכשירים לפי רבי יהודה, אולי בסוף נגד רבי יהודה. אז יש כאן הרבה היתרים, וחלק מהבלגן וחלק מהעבודה כאן לקבוע מה זה מכשיר, מה זה אוכל נפש, מה זה מתוך. אז אם ירצה השם אנחנו נכנסים לתוך הבריכה עכשיו, אבל צריך לקבוע כאן חלקים וגבולות. אבל במכשירים רבי יהודה מתיר. דברים שאתה לא מבצע על האוכל עצמו, אתה מבצע על הסכין, על האש, על דברים אחרים. והגמרא אומרת, מה הלימוד? אז אומרת הגמרא, בהמשך, אני מדלג כמה שורות, לכם לכל צורכיכם, מצד אחד כתוב לכם לכל צורכיכם, מצד שני, כסיב לך. זה, ואידך נמי כסיב הוא, אומר לך, כסיב הוא וכסיב לכם. צד אחד כתיב, הוא לבדו יעשה לכם, משמע שדווקא אוכל אך אשר יאכל הנפש, הוא לבדו יעשה לכם. מצד שני כתיב לכם, שזה ריבוי, יש מיעוט ויש ריבוי, יש צמצום ויש הרחבה. אז בידע מסביר, לא קשה. כאן במכשירים שאפשר לעשותם מערב יום טוב, כאן במכשירים שאי אפשר לעשותם מערב יום טוב. אז ביהודה, כשהוא מתיר מכשירים נגד חכמים, ביהודה רק מתיר מכשירים שאי אפשר לבצע אותם בערב יום טוב. מכשירים שהיה מקום לבצע אותם בערב יום טוב, אין להכשיר. טוען רש"י, שגם אם אני לא מתיר מכשירים, אני רק מתיר אוכל נפש, שיטת חכמים, אבל בפעולות ומלאכות על האוכל, לא על הסכין, לא על המכשירים, אלא על האוכל, חכמים מאמצים את החילוק שבידם. דווקא דברים שהיה אי אפשר לעשותם מערב יום טוב, כי הבשר התקלקל, ולא פעולות על האוכל, כגון צידת דגים, וכפי שנראה בישלמי, תחינה והרקדה ובורר, כל מיני פעולות שהיה אפשר לעשות אותם מערב יום טוב. השאלה כמובן איך להבין את רש"י. איך רש"י מטיל פה את ההבדל, כן? יש שאלה מעניינת מה המקור של רש"י, כנראה שמקור הוא מכשירים, כמו שבידה מגביל מכשירים, אז גם מי שאינו מתיר מכשירים יגביל במקביל את אוכל נפש ממש. אבל השאלה מה הסברה? אז כאן יש להציע שתי סברות. הסברה המקובלת והקלה ביותר, והסברה אחרת. מה הסברה הכי קלה פה? מה הסברה הכי פרונטלית, הכי בסיסית בשיטת רש"י? מזה שרש"י רק מתיר מכשירים שאי אפשר לעשותם מערב יום טוב, ולא מכשירים שיהיה מקום לעשותם מערב יום טוב. סימן שלפי רש"י, מה?
הכנה.
שמעתי?
הכנה.
הכנה? למה אסור לבצע? כנראה שאיך רש"י הבין את ההיתר של אוכל נפש, לפי רש"י.
שכל מה שאתה יכול לחסוך עוד
לפני
יום טוב,
אז... נכון, נכון, אז הגדרת את זה יפה, אבל תלך עוד קומה למעלה. אז כנראה שלפי רש"י, אם אני מגביל אותך, ואני רק נותן לך הקלות על דבר שלא היה אפשרי אתמול, אז כנראה שלפי רש"י, דיחוי. לפי רש"י, כל היתר של אוכל נפש זה דיחוי. אז אני מאוד 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 מגביל. או בלשון יותר מחודד, הדין של אוכל נפש זה דיחוי של שמחס ינטב על איסר מלאכס ינטב. יש בינטב דין של שמחה. הדין של שמחה מאלץ אותי לבצע כל מיני פעולות כדי להשיג את השמחה. וממילא ביום טוב דווקא, השמחה דוחה את המלאכה. אבל מכיוון שזאת תופעת דחייה, אז אני מצמצם כמה שאפשר. מי שלמד את הדף יומי לפני שבועיים, אז בדף הימי מופיע את אותה שאלה בתומה. תומה הודרה בציבור, תומה דחייה בציבור, ואחד מהקווים המנחים הוא שאם זה דחייה, אז נצמצם את הכהן, נצמצם את האכילה, נצמצם את ה... זאת אומרת, אם זה הותר, אז הכל הותר, אתה יכול לעשות את הכל. אם זה דחויה, אז בעצם הפעולה אסורה. התורה נותנת איזה דיחוי, התורה יודעת על דיחויים, איזה דוח לא תשים מן התורה. אז גם כאן, המצווה של שמחת יום טוב מן התורה, ושמחת בחגיך, שמחייבת אותך ומבקשת ממך לבשל ולפות, בסדר. אבל אתה לא צריך לצל את הדגים, תצמצם את ביטול מלאכה. תצמצם את איסור המלאכה, תצל את הדגים לפני כן, תטחון את הקמח לפני כן, תברר את האוכל לפני כן, ככל זה אפשר לעשות מערב יום טוב. ואז לפי רש"י, וככה נהוג להסביר, ככה ההבנה הפשוטה ברש"י, כל העולם יגידו לך, אם יש ראשון שטוען שביום טוב זה דחויה, בניגוד לרן שראינו לפני שבוע, אומרים שזה רש"י בבית זכר גימל מבית, זאת רש"י. השאלה שלנו היום, הפתיח, וכמובן נחדד את כל השיטות האלו במשך השבוע הבא, אם זה נכון ברש"י. רש"י לא הזכיר את הדין דחוי. רש"י לא אמר שכל המלאכה שאי אפשר לעשות אותה מערב יום טוב, שהיה אפשר לעשות אותה מערב יום טוב, אל תעשה ביום טוב, כי סך הכל זה דחוי. רש"י לא אמר את זה. וזה גם כן קצת נגד הסברה. כי במכשירים, וכאן החתם סופר מסביר, אבל זה כנראה מובן מאליו. בהתר מכשירים לרבי יהודה, היתר להשחיז את הסכין, או לתקן את השוות, או לעשות כל מיני פעולות על כלי אוכל. זה ברור שזה דין של דחוי. אין שום סיבה להתיר מכשירים. למה מתירים מכשירים? דוחה, כי סך הכל המכשירים הם חיוניים כדי להזיג, אני לא מבצע פעולה על אוכל, זה... מלאכה קלאסית, אבל אני חייב לעשות את המלאכה, כי אחרת אי אפשר לבשל, אי אפשר לאפות. אז היתר לבצע מכשירים, שאם ירצה שם נראה בהמשך, זה אפשר להגיד שזה סוג של דחוי, נדוחה איסור מלאכה כדי להגיע בסופו של דבר למכשירים שיוביל אותי בסופו של דבר לאוכל, ומאל אני מצמצם יותר מכשירים. אני רק מתיר את המכשירים שאי אפשר לעשות אותם ערב ינטף, אבל מכשירים שאפשר לעשות ערב ינטף, תעשה אותם ערב ינטף, אני מצמצם. אבל בפעולות על האוכל, סעידת דגים, תחינת הקמח, בירור האוכל, אוכל מתוך פסולת, אני מצא פעולה לאוכל, להגיד שכל היתר פה זה רק דחוי. אפשר להגיד אותו, אני רק אומר, זאת הסיבה שאנחנו מחפשים משהו אחר ברש"י. שאולי לפי רש"י, הסיבה שמלאכה שאפשר לעשות אותה מאתמול אסורה, ומלאכה שאי אפשר לעשות אותה מאתמול מותרת, זה לא בגלל שכל היתר לפי רש"י זה איזה דין של שמחה דוחה, איסור מלאכה, ואז אני מצמצם, אלא משהו יותר קטגורית, הגדרתית, מופשטת. שלפי רש"י, מלאכה שאפשר לעשות אותו אתמול, אני לא עושה אותו ביאנטף, רק מלאכות שחייב לבצע אותן ביאנטף. מישהו חשב על זה? למה רש"י טוען? צידת דגים, אפשר לעשות מערב יאנטף, זה אסור. בישול, אי אפשר. מה הגדע? תגדיר אותה. בסך הכל שניהם מובילים אותי לאותו שמחת יונטף. גם צידת דגים, צידת דגים זה מפריע לבישור. מבחינת ההפקה שלהם והאפשור שהם מאפשרים שמחת יונטף, ואין הבדל, אני אוהב דגים מהרבה. אין הבדל, למה? הבדל נופל על ההכרעה הזאת. מסיבה שישר לסדת דגים אתמול, לא מבצעים אותו היום. אבל פה זה יתקל, והבשר יתקל. אשר, מה אתה חושב?
ההגדרה של
אוכל
נפש, משהו שאי אפשר
לעשות לפני יום. נכון, מה ההגדרה הזאת? תגדיר אותה, נכון. אז אתה מוביל אותנו, מושך אותנו למשהו הגדרה. הבנה הראשונה ברש"י זה לא הגדרה. הכל מותר, אבל מצמצמים. איך מצמצמים? כל מה שתוכל לעשות לביכן, תעשה לביכן. זה צמצום הגיוני. אבל זה טכני. כאן אנחנו מחפשים משהו אחר, משהו יותר מהותי. שצידת דגים, למרות שהיא חיונית, באותה מידה של בישול האוכל, כיוון שאפשר לבצע אותו בחמישי, בוא נגיד שיום טוב זה שישי, אנחנו לא בערב תפשיד, זה שלישי רביעי, כן, פסח חל בחמישי ורביעי, אפשר לצד את הדגים ברביעי, אל תעשה צידה בחמישי. בישול האוכל, שחיטת הבשר, אי אפשר לבצע אותו ברביעי, זה תוכל לבצע בחמישי. מה נאמר כאן, אלעזר?
אבל רק
לפעולות
שהן מוגדרות
כדברים שנעשים סמוד לכאילו לאכילת האוכל. נכון, נכון. אנחנו מתקרבים עכשיו, זה משהו הגדרתי. גבי, מה אתה חושב? וואו, 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 זה רמבן, וואו, 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 אל תפוצץ לנו את הסוגיה, לא, זה לא רשי. אל תגיד, אני לא מבין, גם כן כי רשי לא תורה מסביר מלאכת עבודה, וגם מי אחרת, זה לא רק שזה לא רשי, זה אנטי, זה
לא ביטוי, אלא דבר שמעשים.
אוקיי, אתה מתקרב, נראה בן שם.
אם זה דווקא לא רשי, אז, לא יודע, משהו יותר הגברתי ברשי, זה, כאילו, הכנת אוכל, לא שסתם יש...
אבל שוב פעם, אני קצת נרתע, כי צידת דגים מכין אוכל. צריכים מילים יותר מדויקות.
אני אעזור שמחה בסוף, ואם אתה כל הזמן רץ לצוד, אז אתה לא שמח, אז אין לך בכלל דיין.
נכון, אבל זה לא רש"י. ההפרדה של רש"י זה לא בין התעסקות בדגים מול התעסקות בתנור. זה נראה מרצה שם ברמב"ן. הבדל של רש"י הוא הבדל יחיד ויחיד. כן אפשר לעשות מערב ינטף? אי אפשר. אז זה יותר מתקרב. אני אשנה קצת.
וזה לא הגדרה מספיקה?
מה?
וזה לא הגדרה מספיקה.
אז מה ההגדרה? מה המהות? מה הסברה?
כל מה שאתה יכול לעשות לפני, כל מה שאתה יכול לעשות אותי.
למה? למה? למה זה? מה? אני שואל אותך. לא נפקה. אל תהיה פוסק. תהיה עכשיו למדן. כן? אתה נותן לי את הפסק. מה מותר ומה עשו? עכשיו אני שואל אותך, מה התורה עשרה? מה האופי של האיסור? איך תגדיר את האיסור?
כאילו האיסור זה לא כי הדברים אסורים, זה פשוט כדי שלא תשב ותתחיל לעשות לי פה עכשיו קורס בצייד ביום טוב, כאילו...
זה מה שיצחק עליו.
המלאכה לא אסורה.
זה מה ש... כי אתה עכשיו מחלק בין צייד בחוץ לבין המצווה
כאילו כל מה שאתה, כאילו פשוט בשביל שלא
תתרח ביום
טוב, אז כל מה שאתה יכול לעשות לפני,
אתה עושה
לפני,
כל
מה
שאתה
לא...
אז
שפה, אתה עוד איך מכיוון הראשון.
אני חושב שהשאלה זה מה
הכל אסור,
חוץ ממה
שהכרתי. אוקיי, אז מה אופי האסור? מה אופי האסור? מה אופי האסור? עכשיו גבי מתחיל. נכון להגיד מה נופי. באיזשהו שלב, אם התורה נותנת יותר של מלאכה, ביום טוב, אני צריך לקבוע איזה פעולות הן פעולות של יום טוב. איזה פעולות הן לא פעולות של יום טוב. כי התורה לא תתיר את הכל. כי כן, מבחינת הסברה, הסברה עמוקה, המחשבתית היא כי תעשה את כל הפעולות. אז אני חייב להגביל איזה פעולות הן פעולות של חמישי, ואיזה פעולות, מה שגבי אומר, פעולות ימיות, מלאכות ימיות. אז כל מלאכה שבדרך כלל אפשר לעשותה יום לפני, הם לא מלאכות של אותו יום. למשל, בואו נגיד שמלאכות של היום, שיום שישי מתאפיין כל שישי בשפנג'ה והכנת חלקים, למרות שאפשר לעשות את המאביון, אבל אנחנו בעולם שלנו, הן פעולות שמשתכות, הן זוהות עם פעולות של ערב שבת. אז כל פעולה, כגון סידה, שאפשר לעשות אותה לפני כן, היא לא פעולה של אותו יום. ואי אפשר להתיר. התורה התירה מלאכה ביום טוב. נקודה. אבל מלאכה של היום טוב, מלאכה של אותו יום שחל יום טוב בו, אם היא קשורה כמובן תנאי נוסף לאכול נפש. ברגע שאפשר לעשות מערב יום טוב, אז האופי של המלאכה משתנה, הוא הופך להיות מלאכה שהיא לא צמודה ולא קשורה לאותו יום, ואי אפשר לבצע אותו ביום טוב. למרות שמבחינת ההפקה של התענוג וההפקה של השמחה, זה נותן אותה תפוקה, כי זה צידת דגים, ואני אוהב דגים הרבה יותר מלך. ואני אוהב את הבירור, אני אוהב להוציא את הפסולת, הרבה יותר חשוב. זה לא עניין של הפקת תנור, זה תפוקת תנור. זה עניין של איך אני מגדיר. ואז אני יכול, הרווח בגישה הזאת ברשי, שאני לא חייב לומר ברשי דיחוי. רשי יגיד שיש כאן קפיאה כללית שכל מלאכת יום תפותה. אני חייב להגדיר מה זה מלאכת. נחזור לכך אם ירצה שם ברמב"ן. תראה שנחזור להגדרה הזאת מזווית אחרת ברמב"ן. אבל אז יש לי שתי הבנות ברש"י, וכבר התחלנו להגדיר. זאת אומרת, לפי ההבנה הראשונה ברש"י, רש"י מחלק בין אפשר מערב יום טוב, אסור, אי אפשר מערב יום טוב, מותר. זה בישול, מאפייה ושחיטה, וזה צידת דגים ובורר ותחינה. הבנה אחת ברש"י, שלפי רש"י כל העניין זה דוחה. מה הכוונה של דחויה? שמחה, דוחה, יותר חשוב ממלאכה. אז אני מנסה לצמצם. הייתי יכול באמת לצמצם ולהגיד, אוקיי, כל מלאכה שמתחילה עם אות א' עד מ', מותר. כל מלאכה שמתחילה עם אות מ' עד אות ת', אסורה. אבל זה שירותי. אז בחרתי בצמצום הגיוני וסביר. תצמצם כמה שאפשר. כי אתה יכול לצמצם ולהגיד שביום טוב רק הבנות יעשו מלאכה, לא הבנים, זה גם צמצום. אתה יכול לצמצם כל מי שרוצה לעשות מלאכה ביום טוב, שיעמוד על הראש, יעשה יוגה ואז יעשה את המלאכה. חוץ מזה, אני מחפש אסטרטגיה צמצום. כי אני לא רוצה להפוך את כל היום לבלגן, כי זה סך הכל זה היתר דחוי. אז בחרנו בצמצום סביר. א' עד מ' זה לא סביר, מ' עד ת' זה לא סביר, הצמצום הזה הוא מאוד מאוד סביר. כל מלאכה שתוכל לעשות מערב יום טוב, תנסה לרצה את מערב יום טוב. לא יכול לעשות, בסדר, תתיר, אבל אתם שומעים, זה לא הגדרתי. לא הגדרתי הבדל מהותי בין מלאכות. אני מחפש צמצום, זה צמצום סביר. צדה תעשה לפני כן, בישהו לא תעשה כי זה יתקלקל. הבנה שנייה ברש"י, הבנה שלא תחויה, זה הבנה ראשונה. הבנה שנייה ברש"י, שזה מותר. אבל אני חייב להגדיר את המלאכה כמלאכה של היום, מלאכה יומית. כי
כי זה מלאכה שייכת לאותו יום שחליינת. הקדוש ברוך הוא חפף עלינו, הקדוש ברוך הוא הטיל על יום חמישי אופי של יום טוב, אבל כל מלאכה שהיא חיונית לאוכל, וזה מלאכה של חמישית, בגלל שחמישית הפך להיות יום טוב בכלל, מלאכה ששייכת ליום אחר, אסור. תהיה לזה כמה נפקא מינות בהבנת רש"י. אנחנו לא ניכנס עכשיו לעובי הקורה של איזה צידה מותרת ואיזה צידה אסורה. התוכנית שלי זה לחזור הרבה פעמים על הסוגיה הזאת ככל שהסוגיה תעלה. אבל מרץ השם, נראה מרץ השם בגמרא בביצה כשנגיע לכך. אבל לפני שנסביר את הנפקא מינה ברש"י, בואו נחפש רק כדי לעשות קטלוג איזה 3-4 פעמים נוספים בש"ס, שיש את ההבדל הזה של רש"י. לא את הסברה, הייתי צריך להסביר אותם לפני כן. אז איפה זה עלה? אתם זוכרים מהמקורות? איפה רואים את זה ברש"י?
גם איפה ברור ההבנה שדווקא השמחה זה באוכל נפש, כאילו שמחה זה יכול להיות בכל דבר.
אוקיי, נחפש, ברית השם. אז קודם כל נסתכל ברש"י י"ב עמוד ב', זה לא שמתי במקורות, אבל יש איזה 3-4 רש"ים, אני שמתי בכ"ט, אבל בי"ב עמוד ב', שואלת הגמרא למטה, תשע שורות לפני הסוף, רק פשוט כדי להכיר את המפה של רש"י. אנחנו לא כרגע, שכחתי להביא את הרש"י, אנחנו נחזור ללמדנות בעוד כמה דקות. ושבזכני דרבא בר רב חנן. האורחים של רבא בר רב חנן, י"ב עמוד ב' למטה, תשע שורות, הבלי איסורייסא דחרדלה, גרעיני חרדל, בתוך השרביט. אמר להו, מהו לפרוכי ומיכל מיני ביימתף? האם מותר להוציא את הגרעינים, את הגרגירים, מהשלווית, ביום טוב? מה הסברה? אני רוצה לאכול אותם, איך אני אוכל אותם, בלי להוציא אותם. זה סוג של דש, של מפרק, שאתה מוציא דבר מתוך המכסה שלו. אז רש"י לפחות מסביר את השאלה. לפרוכי, השרביטים ולהוציא הזרע ביום טוב, מי שרי ביום טוב כשחיתה וחבישל, זה יהיה מותר מדין אוכל נפש. על דילמה, כיוון דאפשר מערב יום טוב, לאו, לא לטוב לדישאל. אז דווקא בגמרא, לפי רש"י יש שאלה, צריכים להעמיק בגמרא, אז שם מה השאלה, לפי רש"י זה צריך להיות פשוט, אבל רק כדי להכיר את הרש"יים בש"ס. יש רש"י, או יש גמרא בדף י"ד, שכנראה רש"י גם לקח הוכחה ממנו. אומרת המשנה, איך טוחנים את התבלין ואת המלח? אם טחנו את המלח, קיבלו מלח מהמלח יצוק, מלח איזה גוש מלח, אז טחנו אותו. איך טוחנים את המלח? המלח שלנו כמובן אנחנו מקבלים, הוא זורם, הוא נשפח. אבל בית שמאי אומרים, יש מחלוקת בטבלין, אבל מלח צריכים לעשות שינוי, ולפי בית הלל, עוד שינוי. אומרת הגמרא, דכולי עלמא, גמרא, י"ד א', מלח בואי שינוי. מי טיימר, למה צריכים שינוי במלח? אז אומרת הגמרא, יש מחלוקת בין רב חונה לבין רב חסדא. ולפי הדעה השנייה, לא ברור אם זה רב חונה ורב חסדא, אבל הצד השני, אחד אמר, כל התבלין מפיגין טעמם, אז זאת הסיבה שאולי אפשר לטחון את התבלין ביום טוב. ומלח אינה מפיגה טעמה. המלח שומר על הטעם. זאת אומרת, זה אפשר מערב יום טוב. אם זה אפשר מערב יום טוב, אל תטחון ביום טוב, אלא שוב פעם, כאן מותר לך, אבל עם שינוי. לא, יש כאן הרבה הלכות. אבל שוב פעם, יש הקבלה בין י"ב עמוד ב' לי"ד עמוד א', שבי"ב עמוד ב' אסור להוציא גרגירים מהשרביט בגלל שהיה אפשר לעשות אותו מערב ים טוב. כאן בי"ד אסור לטחון מלח בצורה רגילה, רק עם שינוי, כי אפשר לפי צד אחד לטחון את המלח מערב ים טוב בלי להפיג את הטעם. מה שאין כן טוב להם. אוקיי? המקרה השלישי בביצה, ויש מקרה רביעי בשבת, בחוף תת עמוד בית, הגמור אומרת, תנא רבנן, אין שונין קמח בים טוב. שונין מלשון שני, אבל מה זה שני? הרקדה ובירוע וניפור שני. אין שונין קמח רש"י, שרקדו מאתמול, הוא בא לשנותו, לעשות פעם שנייה, בנפה ליפותו. אין שונים, למה? שוב פעם, רש"י מסביר, דאפשר לא מאתמול.
אז יש שלוש גמרות בביצה, שלפחות לפי הבנת רש"י, אומרות שכל אוכל נפש שאפשר מאתמול, אסור ביום טוב. יוד ב' עמוד ב', יוד ד' עמוד א', וכ"ט עמוד ב'. הגמרא האחרונה היא בשבת. שבת קל"ד, שואלת הגמרא, מהו לגבין? אם אפשר לעשות גבינה ביום טוב. זאת אומרת הגמרא, מהו לגבין? אמר לי אסור. מה ישנה מלישה? מה ההבדל בין עשיית גבינה ביום טוב לבין לישת עיסה שמותרת? אמר לי, הטעם לא אפשר, הכה אפשר. שוב, יש כמה דרכים להבין את החילוק הזה, בעל יתר, חולה, אבל רש"י מסביר שלישה אי אפשר לעשות מערב יום טוב כי העיסה תתקלקל. אבל גיבור, גבינה, אפשר לעשות מערב יום טוב, אז אל תעשה ביום טוב עצמו. ארבע גמרות שהן הוכחות לשיטת רש"י, שדברים האפשר לעשותם מערב יום טוב, לא עושים אותם ביום טוב. השאלה, מה הסברה של רש"י? האם זאת בגלל שזה דיחוי ומחפשים איזו אסטרטגיה צמצום, או בגלל שמלאכות שאפשר לעשות אותם מערב יום טוב, הן לא מלאכות השייכות לאותו יום.
אני מבין שהמלאכות... זה כל
מלאכה
ומלאכה אני
מסתכל,
או כל דבר שאני עושה
אני מסתכל? נכון, נכון. זה כנראה נפקמינה אחת ברש"י. הר"ן, שוב פעם אנחנו לא ניכנס לתוך עובי הקורה של חוף ג', אבל הר"ן בחוף ג' מעלה שאלה מעניינת נגד רש"י. אתה רש"י טוען שרק מלאכה, שמלאכה שאפשר לעשות אותה מערב יום טוב, לא מבצעים אותו ביום טוב. שואל הר"ן, מה לגבי אדם ששם מצודת דגים בערב יום טוב? הוא יודע את רש"י, הוא יודע את המשנה, שאין צדים דגים בים טוב. דרך אגב, המשנה הזאת מאוד מעניינת לגבי האכלת אוכל. זה שתי הלכות במשנה, צידת דגים והאכלת דגים. זה מאוד נוגע למי שמאכיל את הדגים בתשלך, אם מותר לאכיל דגים בתשלך או שובר לסוף. אז שואל הר"ן, מה לגבי אדם שהלך בערב ים טוב, ברביעי, הלך לכנרת, הטיל את המצודה שלו, הרים את המצודה, הרים את הרשת, איזה 15 דקות לפני ים טוב. ואין כלום. הוא לא הצליח. הוא לא צייד טוב. עכשיו זה ים טוב. אז הוא עשה את זה מערב ים טוב. ועכשיו המצודה ריקה. ועכשיו הוא לא ישמח בים טוב, אלא אם כן יצאו דגים. ביום חמישי של ים טוב. נכון, בדרך כלל ציידים טובים יודעים, אבל האדם הזה ניסה והוא פישל. אז במקרה הספציפי, יהודה, למה אסור לו לצוד דגים? המשנה צריכה להגיד, אין צדים דגים ביום טוב, אלא אם כן ניסה מאתמו. זאת שאלת הר"ן בביצה. מי שרוצה לראות את זה בפנים, זה רן בתחילת פרק שלישי, עלתה מצודה ריקה, לא מסו. ועכשיו, גם לפי המונחים של דיחוי, צריך להתיר, כי אני רוצה לצמצם, הוא נהג לפי הצמצום, לפי מפת הצמצום, אז עכשיו הוא צריך לבטל את המלאכה כדי להשיג שמחת יום טוב. הוא צריך את הדגים. ככה מקשה הרן על רש"י. תחילת פרק שלישי כאן. לפי כך, אם בא הרב זל לאסור הצידה מן התורה, מן הטעם שכתב, אינה מחובר. אם נתכוון לומר שבשביל כך, הר"ן עוסק בשאלה האם רש"י אוסר מלאכה שאפשר מערב יום טוב מן התורה או מדרבנן. זה חידוש בר"ן. הפשטות ברוב הראשונים, רש"י אוסר מלאכה שאפשר לעשות אותה מערב יום טוב מן התורה. הוא לא מזכיר גזירה. יש כמה ראשונים, הרבה אחרונים, שטוענים שלפי רש"י זה סתם חומר דרבנן. הכל מותר, גם אפשר לעשות את המערב יום טוב. וזה לא הפשטות ברש"י. אבל הר"ן שואל, כן, שאם כן, אם עלתה מצודתו מערב יום טוב ריקנית, יהיה מותר לצאת ביום טוב? הרי סך הכל עכשיו, נהגתי את הצמצום, התנהלתי לפי הצמצום, עכשיו אני חייב לדחות את המלאכה. אם נבין את המודל השני, לא את המודל הראשון, בלוח, אז כל השאלה הזאת נופלת. לפי הבנה הקלאסית ברש"י, אני משקלל בין שמחת יום טוב לבין איסור מלאכה. בדרך כלל יצלח רוב אנשים השקלול מוביל אותי לעשור צידה, אבל אדם הספציפי שעכשיו אין לו דגים והוא ניסה, צריכים להתיר לו, כי אם הוא ניסה, אתה חייב לומר לו פלוג. והגישה הראשונה, שאלת הר"ן מאוד מאוד לוחצת, כמובן יש פתרונות טכניים. והגישה השנייה, ההיתר והאיסור הם לא תוצאה משקלול מה יותר חשוב, שמחה, מלאכה. יש כאן משהו הגדרתי. אני מייצר קטלוג, אני מקטלג כמה מלאכות שהן מלאכות של היום, בישול, אפייה, וכמה מלאכות שהן לא מלאכות של היום, הן לא מלאכות יומיות, הן מלאכות של אתמול, ומלאכות שהן מאתמול אני עושה, למרות שזה מביא אותי למצב קשה שאין לי דגים. צידה אסורה גם אם אין לי דגים, לא בגלל שהייתי צריך לצאת דגים, גם ניסיתי. זאת מלאכה שהיא לא מלאכת אותו יום חמישי, היא מלאכת רביעי, ואני לא יכול לבצע פעולת רביעי בחמישי של יום. התורה נותנת לי אור ירוק לבצע פעולות המשתייכות לחמישי, בשביל אפייה. לא פעולות שהן carry-over, שהן מלאכות שעברו מאתמול. אני לא יכול לנצל את היום טוב לבצע פעולות של אתמול, מלאכות ישנות. אז לא משנה המקרה הספציפי, אתה צריך את הדגים, לא צריך את הדגים. זאת אומרת, לפי הבנה ראשונה ברש"י, אולי כל המדידה צריכה להיות טלסקופית וספציפית למצב. לפי המדידה השנייה זה הרבה יותר קטלוגית וקטגורית, איזה מלאכה אני רוצה לבצע. כן, אלעזר.
נכון שכולם מסכימים שמקרה כזה אסור לצאת נכון?
כן, ברור. שאלה למה. איך אתה פותר אותה? ברור שאסור. הנפקמין השנייה, רק כדי לחדד כי ראיתם אותו, אבל זו נפקמין הרבה יותר עדינה, הרבה יותר נועצית, אבל חשוב להכיר. מה הגבול בין אפשר לבין אי אפשר? מה נחשב אפשר מערב יום טוב, ומה נחשב אי אפשר? זה מאוד מתודי, אתה בונה שני מודלים, אתה מיישם את המודלים השונים כדי להגדיר במה מדובר. כל הסוגיה הזאת מאוד מאוד מתודית. מה משמע מרש"י? מה נחשב אפשר ומה נחשב אי אפשר? אם זה יתקלקל, אז זה נחשב אי אפשר. זאת אומרת, לפי הבנה פשוטה ברש"י, בעצם הכל אסור. אלא אם כן זה יתקלקל. יש חלון מאוד צר של היתר. אסור, אסור, אסור. זה יתקלקל, אין לו יהיה לי אוכל בכלל. הבשר יישרע, הבשר ייפגע, אז עכשיו אני נוחת סופרמן ואני נותן כולה, כמה יוכל. אבל בעצם הנטייה היא לאסור את הכל. הכל נחשב, יש כאן כמובן, יש כאן שני ריבועים. יש את הריבוע של אפשר מערב ים טוב, שזה אסור, ויש את הריבוע שאי אפשר מערב ים טוב. בואו נצא אותו אחרת. פעם, כן. אז לפי רש"י, רוב הפאי, כן, זה בעצם אסור. מה נחשב מותר לפי רש"י? מותר רק כשיתקלקל. זה רש"י. רוב אסור. מי נותן תחושה אחרת, שבעצם יש יותר גמישות להתיר? תוספות. כשתוספות מביא מדרש שהיא משנים אותו. אז זה אומר, מותר לך לא רק כשאוכל יתקלקל, בשר, אלא עוד מותר לך לא רק אם יש חשש קלקול, אלא גם אם... מה מוסיף את התוספות? למה פת מותר לאפות?
יותר טובה שהיא
חמה. יותר טובה. לפי התוספות בעצם, לפי רש"י, אסור, 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 אסור. לא נכון. בסדר, התבלבלתי. נלך לפי ריבועים. לפי רש"י, כן, לפי רש"י, הכל אסור חוץ מקלקול שזה מותר. עכשיו אי אפשר שזה מותר. לפי התוספות, ברש"י, תוספות מסכימים עם רש"י בסופו של דבר, הכל מותר, יש הרבה היתרים. כל שיש קלקול, או גם כשאין קלקול, אבל עשייה באותו יום זה משפיע. כמו פת. אז יש כאן בעצם שתי גישות לאותו מבנה, עם הבדל הרבה יותר עדין. לפי רש"י, אני בעצם אומר, אסור לך. אוקיי, אין ברירה, כי הבשר יסריח, אז תשחט את הבשר מיד. אין ברירה, כי הבשר יהיה מורפש, אז תבשל אותה. רש"י לא מדבר על פת, אבל כנראה שרש"י חשב שגם הפת יתקלקל. דבר שהוא קצת לא מובן, אבל... תוספות חש את הבעיה בפת. אוקיי, ממילא בבשר רש"י, נכון, דיברת על יותר לשחוט בשר ולבשל בשר ביום טוב. אבל לא דיברת על פת, לא מותר לפות.
דיבר
על עיסה,
לא?
רש"י לא דיבר על עיסה.
לא?
לא הזכיר שעיסה יתקלקל. תפה את הפת לפני כן. לא תכין עיסה, תפה את הפת. שים את הפת במדף. תוספות כנראה חשו בבעיה הזאת. ותוספות הבינו, לא, הכל מותר. אם הוא נותן משהו לאותו יום, המלאכה, או שהוא מונע קלקול בשביל בשר, או שהוא לא קשור לקלקול, אבל הוא מרוויח ומשאיר את אותו יום, מותר. זה שוב הבדל מאוד עדין. אבל כל הקלקולוס בתוספות שונה מהקלקולוס ברש"י. ברש"י אני מאוד מאוד לא רוצה להתיר. אם אני נדחק לפינה ואין לי אוכל ביום טוב כי האוכל יתקלקל, בסדר, אני מחלק יותר. ואיתו עושה כל הגישה אחת, כל דבר שהוא תואם ליום, מותר. גם פת. האם תוספות ורש"י חולקים בשתי הבנות האלה? האם רש"י בעצם יותר קרוב למודל א'? שבעצם כל היתר פה זה סוג של דיחוי, אני לא רוצה להתיר כי זה... אז בסדר, אם אני באמת באמת במצב קשה, והדרך היחידה להשיג אוכל לא מקוקל, זה לבשל באותו יום, בסדר, נחלק לך היתר. אבל שום מקום אחר, גם אם האוכל לא יהיה הכי 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 טוב, גם אם הפת יהיה קצת לא חם, לא הכי טרי, לא נתיר לך. הסיבה היחידה שמתירים לך, כי אני עומד מול מצב של תענית ביום טוב, אני לא יכול לקבל את המצב הזה, אז בסדר, תעשה. בסדר, תעשה, זה תן לך כול. לפי התוספות, אולי כל ההבדל הוא לא האם יש היתר או אין היתר ואיך לצמצם. לפי התוספות, אני חייב להכריע בצורה עקרונית. איזה מלאכה נחשבת מלאכת היום? חמישי? איזה מלאכה נחשבת מלאכת רביעי? סעידת דגים שייכת לרביעי, תחינה שייכת לרביעי, בורר שייכת לרביעי, בישול שייך לחמישי כי הבשר יסריח. אפייה שייך לחמישי לא בגלל הסירחון, אלא בגלל שזה ישיר את יום חמישי, זה יתרום לחמישי. הפת לא יקלקל, אבל יהיה יותר טוב. והעובדה שהפת יהיה יותר טוב אם אני אופה אותו בחמישי, מגדיר אותו כמלאכת חמישי. כל הדיון פה לא סביב כן לדחות, לא לדחות, בוא נצמצם, בוא נגביל. כל הדיון פה הוא בעצם מופשט. איך אני מגדיר מלאכת בישול? איך אני מגדיר מלאכת אפייה? מכיוון שהפת יותר טרי ויותר טעים, גם הפת לא יתקלקל טעוני מתוספות. זה מספיק להגדיר את המלאכה כמלאכת חמישי ולהתיר אותה. זה הבדל מאוד מאוד עדין, אבל בפוסקים זה יכול להשפיע על הרבה מקרים. האם להתיר אני חייב רק מצב שיתקלקל לפי רש"י? או... כל דבר שהוא יותר טוב באותו יום, מותר, כי אז זה משתייך מבחינה עקרונית למלאכת היום. כן, אלעזר ויעקב וגבי. כן, אלעזר. כן? גבי?
הסברנו שגם ברש"י אפשר להגיד גם בי.
נכון.
בשיטה השנייה, אז איך?
עכשיו אני רק אומר שהגישה יותר מצומצמת של רש"י.
אתה יכול גם להגיד, לא חייב להגיד להתקלקל, אבל אפשר להגיד שהוא... כמו שהדחויה זה על שמחת יום טוב, אז אפשר להגיד על הפת שהוא...
נכון, נכון, שפה יותר טעים.
הוא מתקלקל לגמרי,
אלא... אבל לא, אז אתה מחלק הרבה הקלות כדי לקבל פה יותר טוב.
זה עדיין יכול להיות דחויה, אבל...
נכון, נכון. שימו לב, תוספות במגילה הולכת בכיוון שלישי, וזאת שיטה מאוד מאוד מעניינת, אבל זה משהו אחר. תוספות אומר שאולי עדיף לעשות מערב יום טוב, ורק אז. נאסור, אם זה עדיף. אז לפי התוספות זה הרבה יותר ליברלי, שתעשה את הכל, חוץ מפעולות שעדיף לעשות את המרגע, וזה הגישה של הסמאג, של משנים הסמאג, אבל זה גישה אחרת. יש בסוגיה איזה 4-5 שיטות, מי שרוצה לחלק אותן לשיטות, אנחנו נתמקד בשיטות המרכזיות של רש"י, תוספות, מול הרמב"ם. אוקיי? כן.
יש
לפי ההבנה השנייה, שאמרת שמלאכה עצמה מותרת, איך אתה מסביר שאסור לדוף דווקא מלח או דגים אותם? או שאתה מחלק בין פעולות?
נראה. אוקיי. בואו נסכם. אני אחדד מה שאמרתי, ואז נגיע לרמב"ן. ראינו שיטת רש"י. מתוך הלחץ של המשנה הראשונה, רש"י מצמצם ומחלק בין אפשר לבין אפשר. האם החילוק הוא טכני? כי אני מחפש לצמצם את הקלות והתרים, וזה צמצום סביר, ואז לפי רש"י ברור לי שזה דין של דחויה. או שההבדל בין אפשר לבין אי אפשר, זה לא דין של דחוי. אולי זה דין במכשירים, אבל בפעולה לאוכל עצמה, על האוכל עצמו, אני חייב להכריע איזה מלאכה נחשבת מלאכת היום, איזה מלאכה אינה נחשבת מלאכת היום, ודיברנו שתי נפקמינה. נפקמינה אחת, מה לגבי אדם הספציפי שצריך את האוכל, אם נסור עליו, שאלה של הרן, שאלה שנייה, מה הקו בין אפשר לבין אי אפשר. כן? המתודיקה פה מאוד מאוד חשוב, שהקו בין אפשר לבין אי אפשר, מושפע מהשאלה מה ההבדל בין אפשר לבין אי אפשר. כן? אם אני רוצה לומר, טוב, רציתי להזמין כמה חבר'ה לשבת לסדות, אבל כולם בורחים הביתה, ברוך השם. ואני אומר, מחצית מכם תגיע, מחצית מכם לא תגיע. שאלה למה, איך נכריע מי כן מגיע, מי לא מגיע? זו שאלה, מה האינטרס שלי בהזמנה? יש לי הרבה אוכל, ואני רוצה לגמור את כל האוכל, אז אני מסביר את האנשים שאוכלים הכי הרבה. או שיש לי כיסאות מאוד מאוד חלשות, אני מזמין דווקא אנשים מתחת ל-70 קילו. אז צריך לדעת, כדי לקבוע את הגבול, אתה צריך לדעת מה הציר. אם אתה לא יודע מה אתה מדבר, אתה לא יכול לעשות הבדלים. זה כל הזמן בלימוד, כי ברגע שאתה רואה הבדלים, זה כן וזה לא, זה יכול להסביר לך, נו, מה האופי, מה המהות פה. ומשהו אחר נגענו בו, וכאן זה חשוב וזה ספוילר שיחזור על עצמו הרבה הרבה פעמים. האם אפשר לנתק היתר אוכל נפש משמחת יום טוב? האם היתר אוכל נפש בא משמחת יום טוב? לפי הבנה ראשונה ברש"י ברור שלא, כל היתר מבוסס על שמחת יום טוב. ומצמצמים את זה למלאכות מסוימות. לפי הבנה שנייה, אני יכול לנסח, וזה משהו מאוד מאוד עמוק, ובתי מאוד מופשט, שיום טוב שונה משבת לגמרי. בואו אני אנסח אותו בצורה קיצונית, יום טוב מותר במלאכה. פיקס. יום טוב זאת חוויה אחרת. היתר מלאכה לא נובע משמחת יום טוב. התורה גוזרת שמחה, או, אתה נאלץ לעשות מלאכה. התורה מצייכת יום לגמרי אחר. שבת זה יום שלא עושים מלאכה. יום טוב זה יום שזוכרים יציאת מצרים, ויושבים בסוכה, ולוקחים מצוות. המוקד של יום טוב זה מצוות, לא המלאכה. אבל תעשה מלאכה של אותו יום. ולא מלאכות של ימים אחרים. שוב פעם, אנחנו מגיעים בכיוון הזה לפי בית שמאי. בית הלל, מתוך. האיסור במלאכת צידה, והאיסור במלאכת, זה לא בגלל שזה פחות תורם לשמחת יום טוב ואני מצמצם, זה בגלל שקטגורית זה מלאכה אחרת, ביום טוב מותר לעשות את הכל חוץ ממלאכות של רביעי. הגבול בין המלאכות המותרות לבין המלאכות שאינן מותרות הוא לא גבול שיוצא ונובע משמחה ולא שמחה, וצמצום ולא צמצום. זאת שאלה מאוד מאוד מעניינת. אם אפשר לנתק היתר אוכל נפש משמחת יום טוב, או שאני מתחיל את הסוגיה שכל היתר של אוכל נפש זה בגלל שמחת יום טוב, כי סך הכל זה נקרא אוכל נפש, בשאלה אם זה דחוי, אם זה הותר. ברגע שאני הופך את זה למשהו כל כך מופשט, אז אני מתרחק ומתנתק משמחת יום טוב. ואז ייתכן שיש פער תהומי בין שבת לבין יום טוב. לא פער בשניהם, יש שמחה, יש תענוג, ויום טוב הקדוש ברוך הוא נותן לנו הקלה, ובשבת תכין לפני כן. בעצם יום טוב זה מותר במלאכה. אסור במלאכות שאינם של הים. כל המושג של מלאכה בים טף הוא מושג אחר. שבת זה לשבות ממלאכה כפי שהקדוש ברוך הוא שבת, שבר את העולם. ים טף זה לא להפוך חמישי לרביעי. אבל מה שנחוץ לך בחמישי, לא הכל, ואם אני מוסיף מתוך הרבה הרבה מותר לך, ולמה אני עושה הרבה מלאכות ביום טוב? כי מלאכות אין לא של היום. זה נראה בעליל בשיטת הרמב"ן. אני רק אומר שלפי רש"י, הכיוון השני מתקרב לכך. כי הפער הוא לא פער בין שמחה ולא שמחה. הפער הוא אחר. זה יהיה מאוד מאוד חשוב בשאלה למה מותר אוכל נפש בראש השנה כשאין שמחה, אם זה קשור לשמחה, איך אני לומד את זה. אם אני מצמיד את היתר לשמחה, זה קשת אחת. אם אני מנתק אותה, אז זה יישומים הרבה יותר שונים. אוקיי, בואו נעבור לשיטת הרמב"ן, שיטה ממש יפה וטעימה, ויש המון המון מה לדבר, מה לספר. אבל הכי הכי חשוב שהרמב"ן ידע את התורה בצורה כל כך טובה. ומבט על. והוא גם ידע לקרוא את התנ"ך, ולקרוא את הפסוקים בצורה מדויקת, שהוא פיתח דרשה חדשה. כן.
הרב יכול להיות בקצרה עוד פעם לחזור
על שתי נפקא מינה? הנפקא מינה אחת, היא האם אני מודד את האדם הספציפי, למרות שרוב האנשים צדים מערב ים טוב, אתה ניסית ולא הצלחת. השני אומר שמלאכת צידה היא מלאכה של יום אחר. נפקא מינה שנייה, מה הקו בין אפשר ואי אפשר? רק אם הדבר יתקלקל למותר, או רק אם אין תוספת הוא אסור, אבל מי יש תוספת מותר. אוקיי, בכל זאת רש"י ותוספת. אוקיי. איזה ביטוי ואיזה פרשה מעניין הרמב"ן? מלאכת העבודה. בפרשת בו, כשהתורה מתארת איסור פסח, הפעם הראשונה שאנחנו נפגשים במלאכה ביום טוב, שם מתואר כל מלאכה לא תעשה. אך אשר יאכל אוכל נפש, הוא לבדו יעשה לכם. זה היתר הקלאסי של אוכל נפש. בן שם לב שבפרשת אמור כתוב, כל מלאכת עבודה לא תעשה. והרמב"ן הוא לא היחיד. מי עוד שם לב לכך? הרמב"ן מביא קודם את? את? את רש"י. רמב"ן על התורה, מי שיש מקורות כדאי לפתוח אותם, בן מביא רש"י. שיש חיסרון כיס בבטלה כגון דבר האבד. כך הבנתי מתורת קונים. אוקיי. שלפי רש"י, התורה אומרת מלאכת עבודה מלשון עבודה. שאסור לך ביום טוב גם לעשות מלאכות שאתה זקוק להן לפרנסה. רמב"ן, אפילו מלאכות החשובות לכם עבודה בצורך, עבודה זה צורך, צורך פרנסה. שיש חיסרון כיס ובטלה שלהם כגון דבר עבד, כך הבנתי מתורת קונים, מביא תורת קונים רש"י. אז הרמב"ן חולק על רש"י, חלק מהמחלוקת של הרמב"ן על רש"י זה משהו מעניין וחשוב להזכיר, לא לקראת חג שבועות, אלא לקראת סוכות ופסח, זה חשוב חשוב לשמוע. שרבן טוען שאם אתה אומר שמלאכת עבודה זה כולל אפילו דבר האבד, אז יוצא שהתורה בעצם אוסרת דבר האבד ביום טוב. ביום ראשון וביום שביעי, כל מלאכת עבודה לא תעשו. יוצא שיש רמז שבכל המועד, באמצע, דבר האבד מותר, אבל דבר שאינו אבד אסור. ואז יוצא שלפי התוספות, שלפי רש"י, יש רמז לאיסור מלאכה בחול המועד מן התורה. התורה אומר, בראשון ושביעי, כל מלאכה אסורה לך. לא רק מלאכה, גם מלאכת עבודה, גם פרנסה. משמע שבחול המועד, רק מלאכה פשוטה אסורה, זאת אומרת, דבר שאין בו דבר העבד. כמובן, זה באמת, זה באמת שיטת רש"י. רש"י סובר שמלאכה בחול המועד אסורה מן התורה. פעם הייתי מאוד חריף, בקשר לבני חוץ לארץ. בארץ, כל פסח, כל סוכות לא עובדים. חוץ מעבודה חיונית, רפואה, אוכל, טוב, זה וקשן. בחוץ לארץ, זה עבודה רגילה. ופשוט שנים, לא הבנתי, כי בחוץ לארץ המנהג הוא שכל אחד מגיע לעבודה. גם עורכי דין, גם בבנק, גם רובם מגיעים. ולא ידעתי מה זה יש איסור דרבנן, ואולי גם דאורייתא. וזה לא דבר הווה, כי יש לכל אדם בחוץ לארץ כמה ימי חופש, 15 ימי חופש. הסיבה היחידה שחשבתי שלא רוצים לנפוש בכל מורה, כי רוצים לשמור את הימים לעשות סקי. זה לא דבר עבד. כי אם אני מבזבז את כל ימי חופש שלי בסוכות ופסח, אז אני לא הולך לסקי ולא הולך לקיץ, וזה פשוט נגד ההלכה. עד שמישהו מאוד רגיש הסביר לי את הנקודה, זו נקודה מאוד מעניינת. במיוחד בחגי תשרי, כל החגים באים ברצף. ראש השנה יומיים, וצום גדול יח, וסליחות, ויום הכיפורים, ועוד סוכות, ועוד שמחת תורה, ושלישיות, כי יש הרבה שלישיות. ואז זה באמת לא מתאים לשאר הצוות, שאתה לוקח חוקר הרבה שנים בתוך חודש, כי כשהיהודים לא נמצאים, אז מי ממלא את מקומם? אינם יהודים, שהם צריכים לעשות אוברטיים. וזה פשוט, זה פגיעה בשאר הצוות. בסדר, תיקח יום אחד, תיקח ימיים, אני אמלא לך את המשמרת שלך בקריסמס, אתה מלא לי. אבל להיות חלק מהצוות וחלק מהעבודה, שבחודש אחד לוקחים 15 ימים, זה לא דבר העבד, אף אחד לא יפתור אותך מעבודה, אבל זה לא מתאים לתנאי עבודה. מי שרוצה לעבוד בפרנסה, בשאר הצוות, זה אני לוקח 16 ימים מתוך חודש אחד, אתה לוקח פה יום, פה שם יום, שם יומיים. אז הבנתי את הנקודה. אבל מי שעובד לבד, למשל, ואין לו את השיקול הזה, צריך לשקול היטב. מי שגר בחוץ לארץ, לשקול היטב. אם ללכת לעבודה בים טוב ולעבור על איסורים, רק בכדי ש... כמובן, מי שעובד בעצמו, אין לו מגבלה, יכול גם לנפוש בכל מועד וגם לנפוש בסקי. אבל מי שהולך לעבודה בים טוב, בגלל שזה דבר העבד, צריך לשקול את זה בצורה מאוד מאוד קינה, מאוד אמיתית. כן, דבר עבד, לא דבר חשב, מה הארץ, אז סגור את הפסח כולם, לא הולכים לעבודה. טוב, אבל זו ההשגה של הרמב"ן נגד רש"י. אז מה טוען הרמב"ן? אז קודם כל הרמב"ן טוען לשון עבודה כולל כל המלאכות, הוא מביא כמה פסוקים, לא רק עבודות דבר העבד, אבל פירוש מלאכת עבודה, כן, הבאתי דפים, אני חושב, אבל פירוש מלאכת עבודה, כל מלאכה שאינה לצריך לאכול נפש, אוקיי, למה? מלאכת עבודה זה מלאכה שהיא לא משמשת לאכול נפש, אז אוכל נפש מותר, מלאכת עבודה אסורה. אוקיי, עצירה, נשימה, שאיפה. אוקיי, קודם כל זה חידוש של הרמב"ן. הרמב"ן פיתח מקור חדש להתר אוכל נפש. הגמרא אומרת שהתר אוכל נפש בא מהפסוק בבא, אך אשר יאכל אוכל נפש הוא לבדו יעשה לכם. פסוק מפורש, הרמב"ן טוען לא, 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 לא. התורה אוסרת רק סוג מלאכה מסוים, מלאכת עבודה, שהיא לא מלאכת אוכל נפש. אוקיי. אני קורא את הרמב"ן בצורה לא מסודרת. אבל בפרשת ראי, התורה אוסרת מלאכה סתם, היא לא אומרת מלאכת עבודה, היא סומכת על מה שהיא כתבה באמור. ברגע שהתורה כותבת באמור, מלאכת אוכל, מלאכת עבודה, היא מתירה מלאכת אוכל נפש, ואוסרת מלאכת עבודה, שהיא לא מלאכת אוכל נפש. אוקיי, רמב"ן, אבל תגיד לי, מה הקו בין מלאכת עבודה למלאכת אוכל נפש, כי סך הכל יש מקרים שהם אסורים למרות שהם מובילים לאוכל נפש. סדת דגים, טחינה, תסביר לי מה זה.
ומה עם כל המלאכות שהם לא זה ולא זה?
כן, כן. אז הרמב"ן בהמשך אומר מלאכה שהיא באוכל נפש, כאן הוא מנסה לחדד, היא מלאכת הנאה למלאכת עבודה. רבן כאן עוסק במשחק האטימולוגית. מלאכת עבודה היא מלאכה שהיא לא נותנת הנאה. מלאכת הנאה היא לא מלאכת עבודה. מלאכת אוכל נפש זה מלאכת הנאה, והיא מותרת. מלאכת עבודה לא נותנת הנאה והיא אסורה. אוקיי, לא מספיק. גם סעדה נותנת הנאה. בסופו של דבר. אז רבן עצמו לא נכנס לתוך הפרטים. אבל בסוף מביא רבינו חננאל. זה מאוד נדיר שהרמב"ן יביא רבינו חננאל בפירושו על התורה. רבינו חננאל, כל מלאכת עבודה, מגיד שאינו מתיר אל מלאכת אוכל נפש, אז קודם כל הרמב"ן מצא בסיס לדרשתו, זה רבנו חננאל, אחד הראשון מבין הראשונים, רבנו חננאל בחושיה, הוא פגש את רבנו הייגון, אז יש כאן מקור מאוד מאוד עתיק. אביה משם מקודש, מי שמזכיר כמלאכה, צריך לפרש. פירוש, כאן הרמב"ן מצטט את הרח. מלאכת עבודה, מלאכה המשתמרת לעבודת קניין. כגון צביעה, קצירה וחפירה. אוכל נפש אינה מלאכת עבודה. מה אסור שלפי הרמב"ן? מלאכת הנאה מותרת, מלאכת עבודה אסורה. מה זה מלאכת עבודה? מה הקו פה? משתמרת לקניין. שתי מילים. המילה היותר מעניינת אותי, אבל מילה שקצת תעלה מהמשך הדיון, זה קניין. אני הייתי אומר מהרמב"ן הזה, אולי מהרח הזה, שכל דבר שעושים לצבור אוכל, לקנות, הון, להרוויח, לאסוף, לעצור, אסור. זה מלאכת העבודה. מי שמבשל אוכל, מבשל כדי לאכול. מי שצד דגים, בדרך כלל הוא צד הרבה יותר מדג אחד, אז הוא צד הרבה דגים, אז הוא מתעשר, הוא הופך להיות אדם עם הרבה אוכל בסמו. מי שטוחן קמח, הוא טוחן הרבה קמח, ואז יש לו קמח טחון. קניין זה צבירת הון. הקדוש ברוך הוא אסר צבירת הון. מלאכת עבודה, הכוונה היא צבירת הון. וזה אסור. מה שאין כן מלאכות ספציפיות של בישול ושל אפייה. כך אני הייתי אומר ברבנו חננאל, זה ירד מהפרק ברמב"ן, כי יש יותר מדי מלאכות אסורות, ואז הרמב"ן נאלץ במלחמות לפתח שתי קטגוריות של איסורים. אבל ברבנו חננאל יש משהו מאוד מאוד מעניין. שדבר שהוא קניין אסור, דבר שהוא הנאה, מותר. כן, הנאה וקניין הם חוויות הפוכות. יש לי 50 שקלים, או שאני שומר את ה-50 שקלים, או שאני קונה משהו. אז אוכל נפש זאת צריכה, לא חיסכון. התורה מתירה לך לצרוך, consumer, ולא לסוף. שאל תהפוך את היום טוב ליום של אסיפת הון. היום של תענוג ושל צריכה. אז כל פעולה שמובילה לצריכה, תעשה. כל פעולה שאוספת הון וקניין, אל תעשה. כך אני הייתי קורא את רבנו חננאל, למרות שלא כל המקרים האסורים נכנסים ככה בצורה חלקה לתוך האיסור הזה. אבל אני שומע פה הד, צליל מאוד מעניין ברבנו חננאל. בואו נעבור לרמב"ן במלחמות, כי שם הרמב"ן נותן לנו שני מסלולי איסור. דבר שהוא לא אומר בכלל פירושו על התורה, זאת אומרת, זאת לא אמירה הלכתית, זאת אמירה פרשנית. אבל במלחמות, מלחמות השם של הרמב"ן, הוא כבר מתייחס לדוגמאות ונותן שני מסלולי איסור, ובזה נתעכב וננסה להסביר ולחדד מה כוונת הרמב"ן. אוקיי? אז בואו נפתח את הרמב"ן, מלחמות. מאוד מאוד כדאי להסתכל בפנים. זה מלחמות ארוך, אבל ציטטתי לכם את הקטע החשוב, עוסק באוכל נפש. אז קודם כל ברמב"ן במלחמות, יש מקור שהרמב"ן רואה את המקור הזה כבסיס לעמדתו. איזה מקור הרמב"ן גילה? הוא לא גילה אותו, זה מופיע. הישם. בישלמי הרמב"ן חושב, ואנחנו אולי נחלק בין שתי הבנות בישלמי, אבל הישלמי לומד את האיסורים, את המלאכות האסורות, מדרשות. מה יש בישלמי? נקרא את זה ברמב"ן עצמו, כי הרמב"ן מזקק אותו. ישלמי טוענת, אצלנו בפרק ג' הלכה א', מניין שאין בוררין, ולא תוכנים ולא מרתים, סוג של בורר, Rabbi Yossi v'shem Rish Lakish amar ach asher yechel lechol nefesh hu levado yaseh lechem. Ma pasuk haba? Mi shipatach et sefer parashat bo? Pasuk haba, ach asher yechel lechol nefesh hu levado yaseh lechem ushmartem et amatzot. הסמיכות הזאת בין הפסוק בפרשת בו שמתיר אוכל נפש לבין מצות, לפי רבי יוסי, בישלמי אומר לי שהקו שמפריד בין מלאכות אסורות לבין מלאכות מותרות זה מצות ואילך, לישה ואילך. כל מה שבא לפני לישה, תחינה, קצירה, צידת דגים, שזה סוג של קצירה אסור. כל מה שבא מלישה ואילך מותר. מותר לך לקחת קמח, ללוש אותו, להפוק אותו, להשאיר אותו. אסור לך לטחון את הקמח, לקצור את הקמח, לברר את הקמח, לרקד את הקמח. אז התורה קובעת את הגבול. יש שם מעינה מסבירה למה הגבול קיים, אבל התורה קובעת גבול. זה מעניין, יש גבול בין מלאכות מותרות לבין מלאכות אסורות.
זה לא גם התוספות
שלו? התוספות אומר את זה בדף ג'. התוספות בדף ג' מביא בשם רבנו נתנאל מכינון, את הישלמי. כינון זה עיר בצרפת. זה גם כן הופעה מאוד נדירה בתוספות בבין נתנאל, למי שיש איפה שקד, אבל למי שיש את השוט בר אילן, לבדוק כמה פעמים נתנאל מופיע בתוספות בש"ס להרבה, נתנאל מכינון, אז ירושלמי ראשון, גישה ראשונה, יש קו הפרדה. הדרשה השנייה בירושלמי, זה גם מעניין, אוקיי, תני חזקיה ופליק, אך הוא לבדו, מכיוון שיש ביטוי, כל אשר, אך אשר יאכל לכל נפש הוא לבדו, הביטוי זה אך הוא לבדו, יש כאן שלוש מיעוטים, הרי אלו מיעוט, מכאן שלא יקצור, לא יתחון ולא ירקוד. אך הוא לבדו, אך ממעט, הוא ולא דבר אחר, לבדו. כיוון שיש אך הוא לבדו, אז אני ממעט שלוש מלאכות, שוב פעם, ושם אין התייחסות לצידה. יש התייחסות לקצירה, תחינה והרקדה, הרקדת הקמח. אז הרמב"ן לא מחלק ביניהם, הרמב"ן טוען זה סתם משמעות דורשים, אותה מסקנה של איך אתה מגיע לאותה מסקנה לפי הרמב"ן. הרמב"ן דווקא רואה את הישלמי כתמיכה לשיטתו. מה שיטתו? הנה. שלא התירה תורה בים טוב אלא מלאכות של יומן, דברי, כגון שחיטה, אפייה, בישול. אבל אלו המלאכות האחרות הם תיקון, לא מלאכה של היום אלא תיקון, ודרך בני אדם לתקן להרבה ימים. בדרך כלל אתה קוצר לא רק לאותו יום, אלא אתה קוצר לכל העונה, לפחות לשבוע, לשבועיים. בדרך כלל אתה תוכן כמות גדולה. בדרך כלל אתה מברר, בורר הרבה אוכל. אז אסור לעשות מלאכה במונחים שלנו, בביטוי שלי לפי הרמב"ן, המסלול הראשון האסור, מלאכות לטווח ארוך. מלאכות שמכינות חומר לטווח ארוך אסור. בישול מבשלים כמות מצומצמת, לפי כמות מצומצמת. אז ההפרדה הראשונה, מותר לעשות מלאכות, שמכינות אוכל לטווח הקצר, לא מלאכות שמכינות אוכל לטווח ארוך. אלא שרמב"ן יש בעיה אחרת, דגים. כי לפי הרמב"ן לא צדים דגים לטווח ארוך, כי אין מקפיאים. הדג יתקלקל ויסריח. אז למה זה אסור לפי הרמב"ן? אז הרמב"ן טוען כאן משהו נוסף. אוקיי, נדלג כך. ומכל מקום נתמעטה קצירה בתולדותיה, כגון תולש פירות הנחלים. הוא גם חושב שקצירת פירות, בסך הכל קצירת חיטה זה לטווח ארוך, אבל קצירת פירות זה לטווח המיידי. לא קוצרים הרבה פירות כי הפירות התקלקלו. כגון תותים. לפי הרמב"ן, שוב פעם, אולי ניגע בזה, אני מודד את כל מקרה ספציפי, לא את המלאכה. אז למה אסור לקצור תותים ולצוד דגים? בן טוען, כגון תולש פירות נחלים שלא התיר התורה, אלא להכשיר אוכלין שברשותו. אבל לעקור דבר מגידולו לא. וכל שכן צידת בעלי חיים, שבכלל מלאכת עבודה. הרמב"ן טוען, המפה קודם אחר כך הלמדנות. המפה של הרמב"ן, יש שני מסלולי איסור. יש שני סוגי מלאכה שאסורים. דבר לטווח ארוך, זה נחשב תיקון, דבר שעושים להרבה ימים, כגון קצירת חיטים, תחינה, הרכדה, זה טווח ארוך. והשני שאסור, זה דבר שאינו ברשותי. כגון דגים, קצירת פירות מהיער, מהשדה, לא בתוך המטבח. ושניהם אסורים תחת הכותרת של מלאכת עבודה. שאר מלאכות מותרות. הכל מותר לך. כי זה מלאכת הנאה. אלו אסורים. והשאלה איך להבין את האיסור. שימו לב, אנחנו כאן הולכים על מסע קצת מורכב, אבל כל צעד יהיה. כי הוא קוצר אותה לעשות את זה, לא מתוך המטבח.
זה בעץ.
כן, זה בעץ. הראשון זה לא רשותו החצר, אלא רשותו הביתי, אנושי. האם האיסורים האלו הם בגלל סיבות טכניות, או שפעת עקרוני? למשל, הרמב"ן טוען, מי שאומר את הרמב"ן, איזה מסלול איסור?
טווח ארוך או דבר שאינו ברשותי?
איזה מסלול הרמב"ן מסביר מסיבה טכנית?
טווח ארוך, דבר שאינו ברשותי.
הרמב"ן ברשב"א טוענים, נראה את הרשב"א כי זה יותר ברור ברשב"א, שלמה לא תוכנים, ולמה לא קוצרים חיטה, ולמה לא עושים מלאכה לטווח ארוך? כי האדם יבוא לעשות הרבה לחום. אם נתיר לו לטחון, לטחון קמח, לאותו יום, בשנה הבאה יטחון כל השנה. כך אתה. זאת אומרת, לפי נקרציה ביחד, ברמב"ן ורשב"א, יש מושג מאוד מעניין. סייג מן התורה. התורה אוסרת תחינה, כי אם תתחון השנה לקראת ים טוב, שנה הבאה תתחון לקראת החום. בדרך כלל הגזירות הן מדרבנן. מה הדוגמה הקלאסית של גזירה מן התורה? אולי, אולי. נזיר. מה התוספות אומרים? בל ירא בל ימצא. תעשו את פסחים לבית, למה יש איסור בעל ירא בעל ימצא? כדי שלא יבוא לאכול את החמץ. התורה גוזרת אקס כדי לא להתקרב לוואי. זה תעשו את מפורש. מה שאתם אומרים זה אולי תלוי בהבנות. אבל בדרך כלל המבנה של סייג זה הכל מדרבנן. גוזרים אקס שלא תעבור על איסור דאורייתא. אז נסתכל ברמב"ן פה. מכיוון שאלו הם תיקון, ודרך בני אדם לתקן מהם לימים הרבה, אמרה תורה יתקן כדרכו מכל יונטף. תעשה את התחינה לפני כן ולא ביונטף, שלא יתקן מיונטף לימים הרבה של חול, שלא תבוא לתקן לימים רבים של חול. דברי הרמב"ן מבוססים על הישלמי. הישלמי השני שחילקתי לכם, הישלמי, אני חושב מה זה, א' י', איפה זה? איפה, יש מישהו מקורות?
א'
י"ב. מהו להעמיד חלב בים טף? מהו להעמיד חלב בים טף? א' י"ב. אם אומר עד כן, אף הוא חולב ומעמיד ביאנטף לחול. אם תתיר לו לחלוב, אז הוא יחלוב לחול. דבר שבדרך כלל עושים בימים רבים. זה גם כתוב ברשב"א ככה. מה לגבי המגבלה השנייה, דבר שאינו ברשותו, למה זה אסור? אז ברשב"א יש דעה שנייה. למה אסור לעשות דבר שאינו ברשותו? מי שראה את הרשב"א, שאם נתיר לו לקצור דבר שאינו ברשותו, או לקחת דגים שאינו ברשותו, מה?
מלא
דגזל? מה שקשור לים טוב. טוען הרשב"א, משהו מדהים, משהו מדהים מדהים. הרשב"א טוען בשבת, סליחה, בשבת, זה המקורות שלכם, נסתכל על המקורות. שבת סביקי, מה טוען הרשב"א? זה השלמה של הרמב"ן. הנה. מה הרשב"א טוען? ועוד יש לומר. למטה, טעם בעניין איסור הצידה, כדי שלא ילך בחורשים בייצוד ונמצא בתל משמחת ים טוב. אם נתיר לו לצוד דגים ולכתוב פירות, הוא יסתובב כל החג ביער, ולא יהיה לו שמחת ים טוב.
זה
נשמע
שהדגש שלו זה
על הלא
ברשותו, אלא לסוג
מלאכה. אוקיי, זה הכוונתו. שנתיר לו לצאת מהבית, לא יהיה נהמה ים. הוא ישקיע כל ימיו, כל יום חג, יהיה בחורשים, ביער, בימים, בנהרות. זאת אומרת, אפשר לראות את שני מסלולי האיסור כגזרות. גזרה, שמה יכין לחול. דבר שבדרך כלל מכינים לטווח ארוך, אסור גם לבוא בים, כי אולי אדם יבוא לעשות. בסדר, היא כבר תוכן חיטים, בוא נתחל את החיטים. כן, ניפוי קמח. מי אוהב מנפול קמח? מוזמן לבוא לבית שלי. אז אני כבר תעשה עוד קמח, עוד סקירות. אני זוכר, פעם התחתקמתי ורציתי לנפות הרבה קמח, כי נמאסתי. אז קניתי את המחלים הגדולים ששמו שם את הסבון למכונת כביסה. אבל הסבון בא בסקית, אז הצאתי את הסקית, יש את הג'ריקן המגדולים, ואז מילאתי אותו עם קמח שלה, אני יודע, לכל השנה, אבל כנראה שהריח של הסבון. השנה אכלנו גם לחם סבון. הילדים לא אהבו את זה. אז אם אני מתיר לו, אז הוא יבוא לעשות מחול. אם אני מתיר לו לדגים ולצאת מתוך הבית, הוא יסתובב. ואז בעצם, רבותיי, לפי זה, מלאכת עבודה זה סוג של סימון. אין הבדל בין מלאכות אלו לבין שאר המלאכות המותרות. ההבדל הוא לא מהותי. המלאכות המותרות, מה שרבן קורא מלאכת הנאה, שזה מותר, זה מלאכה שאין בו חשש. לא מותר לבשל כי מה חשש? מה חשש? שיבשל. מה חשש? שיתקן. לצאת מהבא, אם נתיר לו לצאת ליער, הוא יסתובב. לא שהבדל לא מהותי. הבדל בין מלאכת הנאה לבין מלאכת עבודה היא לא מהותית. הבדל הוא האם היתר מביא לידי חשש. צידת דגים מותר באותה מידה שבישול בשר מותר. אלא שבצידת דגים טמון איזה סכנה. כשנתיר לו לצאת דגים, הוא יסתובב כל הזמן בכנרת. ולא יהיה משמחת ים טוב. אם נתיר לו לטחון את הקמח, אז הוא יטחון הרבה ולא יהיה מים טוב. מזלזל בים טוב. אין כל כך הבדל. אני לא אוהב את הגישה הזאת. אני מאוד מאוד לא אוהב את הרמב"ן הזה. כי אני חושב שצריכים לחפש משהו עקרוני, שמלאכות אלו עקרוני הן מלאכת עבודה, וזה סוג אחר של מלאכה, וכאן זה מלאכת הנאה. אני מחפש דרך להגיד שמלאכות אלו הן פחות הנאה ויותר עבודה. והם אסורים בגלל שהם עבודה ולא הנאה. כל שאתה אומר שזה משהו טכני, אז הקו בין המלאכות הוא לא קו מהותי. ואם הוא לא קו מהותי, אז קצת נתאם שהתורה מגדירה אותם כשונים. אתה מוציא את האוויר מהרמב"ן. כל הגדלות של הרמב"ן, שיש כאן שתי קטגוריות עקרוניות, מלאכת עבודה, מלאכת הנאה, והנאה מותרת, ועבודה זה אנטי-הנאה, ו... אני מאוד מאוד לא אוהב את הגישה הזאת. הרמב"ן אומר את הגזרה במקרה הראשון, במלחמות, והשני זה יש לומר, זה עוד יש לומר בראש, זה עוד גישה, זה עוד חשש. אפשר להסתדר איתם. ושוב פעם אני מגיש, ייתכן מאוד, זה אותו דבר, אבל אני אומר את זה בצורה יותר חריפה. מה מותר ביום טוב? מילה אחת, זה מתחיל עם ה', זה נגמר עם כל. חוץ מי, מלאכות המביאות סכנה. אתה רואה שניתקת אותה מהנאה. ברגע שחיברת, ברגע שהסברת את האיסור בגלל חששות, אז אתה בעצם אומר שהכל מותר, חוץ מדבר שמביא לידי חשש.
הכל לא תהיה איסור, הכל מותר במה שהיית מגדיר אותו כאוכל נפש.
נכון.
אסור לי לבנות בית, כי זה
נכון, חשש. נכון, נכון, אבל לא בגלל שמחה, לא בגלל שאלו יש פחות שמחה ואלו יש יותר שמחה.
כן,
אבל
לבנות בית
נכון,
חשש,
נכון, נכון, נכון. כל מלאכה מותרת, אבל היתר פה לא בגלל השמחה. שוב פעם, כל הזמן, אם היתר קשור לשמחה או שהיתר... ברגע שהאיסור לא קשור לפחות שמחה, יעקב, אז היתר לא קשור ליותר שמחה. האיסור פה לא בגלל שיש פחות שמחה, אלא שיש יותר סכנה. זה נקודה כל כך חשובה, זה משנה לגמרי את המפה של הרמב"ן. האיסורים אין בגלל הסכנות. ואז היתר הוא בגלל שאין סכנה, לא בגלל שיש יותר שמחה. כמובן, רק באוכל נפש, ומתוך בחפצים אחרים. אני עדיין בחיפוש אחרי משהו אחר, משהו שיאחד אותם. כמה זמן נשאר לנו, לא הרבה. אז נעצור פה, אני רק אזכיר את המשנה למלך ואת הרעה. בעצם שם שבוע הבא. נשתה קצת על הסוגיה, יש המון המון ללמוד. סליחה, לא המשנה, אלא המגיד משנה. המגיד משנה מחפש איזו תיאוריה אחידה, למה אסור גם מחוץ לבית ולמה אסור לטווח ארוך, דבר שיחד אותם עקרוני. והוא ממציא משהו מאוד מאוד יצירתי. אבל שוב פעם, רחוק מנקודת יותר שמחה ופחות שמחה. מי שראה את המגיד משנה על הרמב"ם? מה אתה רואה למגיד משנה? מה המכנה המשותף בין שני הדברים האסורים, דבר מחוץ לרשותך ודבר לטווח ארוך? אלה הם מלאכות שהעבד עושה אותן. בדרך כלל במטבח אתה מבשל. עם כל הכבוד לתורה מהפרקאים שאיננו זמים פה. או בבית, מי עובד בבית? האדם עצמו. מי הולך ביער? מי הולך לסופר? מי הולך שמה? העבד, תשלח את העבד, לצד, לקטוף, לקצור, לצוד. אני בבית, תביא לי ואני מבשל. מי מכין באוצר בתחילה? שמשון, תביא את העבד שמשון, תטחון את הקמח שלנו שמשון. תביא לי את הקמח, אני מבשל ואני אופה. אז אלו הם מלאכות של עבד, ושניהם, הוא מאחד אותם, יש כאן שני חידושים, קודם כל יש כאן סברה אחידה, וזה משהו עקרוני, לא טכני. אלו הם מלאכות שכל בעל הבית עושה, כל בעלת הבית. והתורה אומרת לנו ביום טוב, אל תהיו עבדים, תהיו אנשים. כל המלאכות הרגילות של אוכל תעשו אותם, אבל אל תהפכו להיות עבדים. כי סך הכל, כל ימים טובים באים מיציאת מצרים, ויציאת מצרים הייתם עבדים, אני אשם לוקחים אשר יוצאת איתכם מארץ מצרים, להיות לכם אלוקים. זה מדהים. זה מדהים. אני מאוד מזדהה עם המגיד משנה. אבל שוב פעם, מנתק את הגבול מעולם של שמחה. הגבול בין דברים אסורים לבין דברים מותרים זה לא גבול בין יותר שמחה ופחות שמחה. יותר תענוג ופחות תענוג. הגבול הוא יותר עבדות ופחות עבדות. אם יש חוויה שמפיקה לך הרבה תענוג, אבל היא עבודת עבד, היא אסורה. ואם יש תרגיל שנותן מעט הנאה, וזאת עבודת מטבח, זה מותר. אז המדד פה הוא לא מדד של שמחה ותענוג. המדד הוא איזה פעולות עבדים עושים, ואיזה פעולות אנשים במטבח ובעל הבית עושים. שוב פעם ושוב פעם, האיסור והתר לא בנוי על הפקת ותפוקת שמחה ולא. יש כאן תיאוריה אחרת, יש כאן, איך אני אסביר לך? יש כאן מושג אחר שמנחה את החג. החג מונחה לא רק לפי מדד השמחה והתענוג. יש כאן הקדוש ברוך הוא רוצה שלא נהיה עבדים, ואז הוא עושה לנו מלאכת עבודה של עבדים ממש. מה זה מלאכת עבד? מחוץ למטבח, או אפילו בתוך המחסן עבור, זה דבר לטווח ארוך, תיגונים, טווח ארוך. אני מאוד שמח ואגיד משנה, אבל זה קצת רחוק מהעולם של שמחה ותענוג. הרעה, אני מחלק ובזה נסיים, הרעה מתייחס לנקודה הזאת. אבל אני חושב שמצד דמיון אפשר להרחיב את הרעה לשתי הדוגמאות, כפי שאמרת. אז זה מקריב אותי, ומצרים שבוע הבא, עמיד גישה אחרת, נוסף המקורת. אבל הנכון, זה ודאי באוכל נפש, רמבן, 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 רמבן. אוקיי? הוא מסתבר לפעמים גמר דילן שלא תיר את הרעה על דברים שדרכו לעשותו לימו, אבל לא דברים שדרכן לעשותו לזמן מרובה כגון קוצר, ולא מסביר. הוא מביא קודם כל את המסלול הראשון, ולא מסביר. מה ההבדל בין תיקונים לטווח ארוך לבין עבודות יומיות. לא מסביר. כשהוא מביא את המסלול השני של איסור, הוא מסביר. מה שאמרת היית. אומר, וכן נראה, החלק המקווקו, שלא יתיר את הרעה אלא בדברים שהם עשויים ליומו, שהם ברשותו. הוא אומר, ליומו שהם ברשותו. כן, כן, סליחה, כן, מצביר אותם. הסתכלת? ליומו, ברשותו. עשו הוא מצביר. רק דבר שעומד בשני הקריטריונים, זה עבודה יומית וגם ברשותו. למה? שדרכו של אדם לסמוך עליהם לסעודתו. בדרך כלל, כשאדם מכין סעודה, הוא מכין על בטוח. אוכל במקרר, לא אוכל שיבוא לו מבחוץ. ואוכל מיידי. לא אוכל שיכין שאולי יתקלקל או משהו. אבל בדברים שאינם ברשותו, והוא עושה מלאכה בספק שהם לא תלה לו ונמצא מתענן, אם זה בכלל אוכל נפש, שתנוג בני אדם לא לסמוך על הספק, אף כאן ביונטף שהוא חייב להתענג בו ולבות שמחה, לא התיר את הרעה למעב של ברשותה. אמירה מאוד פרוידיאנית. תענוג נמדד לא רק פיזית. תענוג נמדד פסיכולוגית. ופסיכולוגית, דבר בטוח, נותן לך תענוג פסיכולוגי. צידת דגים בקצירת חיטים זה תמיד בא עם ספק, יצליח, לא יצליח. האם הפירות יהיו טעימות, אם הפירות יהיו טובות, אם אני אקצור את החיטים, לא אצליח, החיטים ילך לאיבוד, הדגים לא ייכנסו, אני לא. ככל שאני הולך מחוץ לרשותי, יש תמיד את הסימן שאלה של כן נצליח, לא נצליח. ככל שאני נשאר בתוך הזירה הפנימית שלי, זה הכל בשליטתי, אני הולך לארון ואני מוציא את האוכל הקיים. הוא לא בדיוק מדבר בסוף על החלק הראשון שתיקון ולא תיקון, אבל אפשר בקלות להגיד גם בין אותו דבר, שדבר מיידי, small mind, כן, בדרך כלל, יש כאן שני אנשים בעולם, small minds וביג minds, כן? ראש קטן, ראש גדול, ראש קטן זה תמיד בטוח ותמיד אתה יודע ותמיד מתקדם שלב, 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 וראש גדול חולים, יש פיתוי במגנית, כולם יכירו, swing for the fences, תיקח איזה, תיקח את המכה, את הרחבת, תנסה. ביג סווינגס, ניסיונות גדולים. זאת אומרת, השאלה באיזה מצב רוח אתה, איזה מנטליות אתה. אתה נמצא במטבח עם אוכל ברשותך ואתה מכין את הסעודה מיידית. אז זה הכל בשליטתך והכל לא בטוח ואתה יודע מה תקבל. ברגע שאתה יוצא, מתוך החגורת ביטחון הזה ואתה מתחיל עכשיו על טווח ארוך ואתה הולך החוצה, אתה... יש קצת לחץ פסיכולוגי. יש אוהבים את הלחץ הפסיכולוגי. הרוב האנשים אוהבים להיות ככה, stay at home. תיקח את הלבן ותיקח את הלחמניה. זה הישראלי הפשוט, הקשיר, שאומר לך כל יום למכולת הקטן. רמי לוי לא מעניין אותו, קנייה בוסתני לא מעניין אותו. הוא רוצה כל יום לקחת לחמניה, לבן, לשבת בבית ולאכול. יש שתי מצבי רוח, וביום טוב הקדוש ברוך הוא רוצה מכולנו לאכול לחמניה ולבן. אל תלכו לקצור, לצדקים, אל תהיה בבית, כי זה התענוג הפיזי וגם התענוג הפסיכולוגי. הקדוש ברוך הוא לא רוצה לאתגר אותנו פסיכולוגית. מי שיצא מחוץ למעגל הביטחון שלו ויצא לשדה ויצא ליער או יתחיל לחשוב על טווח ארוך, אני תוכן עכשיו הרבה זמן, יתחיל לחשוב מה יקרה בעוד יומיים, אולי האוכל לא יהיה לי, אולי... הוא מתחיל לחשוב והתענוג הפסיכולוגית יורד. מה שאני מאוד מאוד אוהב ברעה, שיש מגמה, קודם כל, לשייך את האיסורים לפחות תענוג. כאן מותר, יש יותר תענוג ויותר שמחה פסיכולוגית. כאן אסור, בגלל שהשמחה היא פחותה, פסיכולוגית. וגם לאחר, יש שני מסלולים. שני מאותה סיבה. שוב פעם, כאן הוא לא בדיוק מסביר, ואני חושב שהוא מתייחס לכך. ואז יוצא שבאמת, אתה אומר, את מלאכת עבודה אסורה, מה הכוונה של מלאכת עבודה? פחות שמחה. למה יש פחות שמחה? כי יש את הסטרס, את הלחץ הפסיכולוגי. כאן יש מלאכת הנאה, יש תענוג, בלי סטרס, בלי לחץ, אני אוכל, לבן הקטן, אני יודע מה יש לי, אני צריך לדאוג, וזה מותר. וזה השמחה המערבית, זה משהו מאוד מאוד, מאוד נוקב. אני לא חושב שזה נכון, כי לקח שהתורה אוסרת עולם של פסיכולוגיה, של סטרס, אני... אז אני את השם, ביום שני נעשה בכל זאת. אם יש דבר שמאחד את שני האסורים לפי הרמב״ם, והופך את הפעולות אלו לפחות שמחה ופחות תענוג, לא בגלל הסטרס הפסיכולוגי, הלחץ הפסיכולוגי, המתח הפסיכולוגי שלא רע. אבל זו סוגיה כל כך שמנה וכל כך טובה, כי הרמב״ן מתאמץ, כי יש כאן שני מסלולי איסור וחייב למצוא פתרון, והפתרון הכי קל זה טכני, אבל הבעיה בטכני זה אתה בעצם הורס את הקטגוריה, כי אין כל כך הבדל בין מלאכת עבודה, ההבדל הוא בין מלאכה שיש סכנות ובין מלאכה שאין סכנות. אז הדינות פה רמב״ן, המגמה פה למצוא איזה פתרון, מאוד 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 מושך. טוב, מתי עשות את זה עוד עכשיו? מתי עשות היום?
שבע וחצי.
אוקיי, אני אגיד שתי מילים על הפרשה, מי שצריך לעזוב שיעזוב, אני רוצה להקים אף אחד. אבל יש כאן בפרשתנו, הפרשת בחוקותיי,